אנחנו בתורה ממתת וראינו שרבי נחמן חובר לחלל הפנוי, אבל הפעם החלל הפנוי הוא בלב, והמתח הוא כאן בין הלהביות איש הישראלי הוא עד אינסוף, בין התשוקה של הבן אדם לבין הידיעה שלא ניתן לאדם, לא יכול לעמוד בתשוקה האינסופית הזאת, ולכן נוצר צמצום, ובתוך הצמצום שנמצא בלב אז אנחנו יודעים שיש לנו שני יצרים, שזה מחשבות טובות ומחשבות רעות. ואמרנו שלכאורה כתנועה ראשונית ובסיסית אז זה מאוד מנוגד לכל המהלך הזה של חלל הפנוי, כי פה התנועה היא לא תנועה של חילול אלא דווקא תנועה של מלאות מאוד מאוד גדולה. אבל ראינו שבצורה מאוד מעניינת הדברים למעשה הדברים למעשה נפגשים.
נפגשים.
מתי ראינו שם נפגשים? שבו אתה רחבת, אני כבר ראיתי את זה. טוב, וראינו את הפסוק הזה, שרים כחוללים, זאת אומרת, שוב החלל והשירה שנמצאת כאן, זאת אומרת, ראינו רבי נחמן מדבר פה גם על התפילה, שהיא התפילה, וראינו פה את ה... מושג מאוד מאוד חשוב של הבית, זאת אומרת שזה כאילו זה בעצם הביטוי של החלל. החלל והבית הם שני ההפכים. בתוך החלל אני אמור לבנות בית. החלל זה המקום של המקום של התלישות, זה המקום של הרקנות, וכנגד זה אנחנו צריכים לבנות ביתיות, והביתיות הזאת מושגת באמת דרך שינוי מאוד מאוד גדול, שזה קטע ה', שדרך שינוי מאוד מאוד גדול בתפיסה הדתית שלנו, שראינו את הבחינה הזאת של הבחינה השיר המרובה, הבחינה של השיר, של המוזיקה, של האישה, של העצה, של הסוכה, כל הדברים האלה שמסמלים את הדברים האלה. שרה זה השרים וחוללים בתוך הקצור, כל הרענות האלה שראו אותם באמת פעם שעברה כרענות מאוד מאוד
חשובות.
כן, זה היה את הפעם שעברה, באמת תודה רבה, איתמר באמת החכים אותנו מאוד על על ההקשר של הדברים האלה. ורבי נחמן, כל ילד שנולד לו הוא המשיח. כן, רבי נחמן לא היה גאוותן, הוא לא חשב שהוא המשיח, הוא חשב שהבן שלו הוא המשיח. אז כל ילד שנולד לו, אז היו איתו תקוות משיחיות מאוד חזקות, אני בטח מכירים את הדברים. אז הפעם התקוות המשיחיות זה כאילו המשיח, המשיחה, אוקיי? המעבר ממשיח למשיחה זה כאילו מה? כן, זה סימן שמגיעה המשיחה. טוב, אז כתבה, וזה הבחינת תשובה, שנאמר, הוקם עול, עולה של תשובה, דוד המלך הוקם עול, דוד, תפילה, כל הבחינה שאנחנו מדברים עליה כאן, הקמת המלכות, מלכות נוקבה, ותשובה היא אותיות תשוב ה', שנעשית מדלת ה', ועיקר התשובה תלוי בלב, שנאמר, ולבבו יבין וישב, וזה הבחינת מי זאת עולה, מן המדבר, מי אם זאת עולה, עולה של תשובה, עלייתה של תשובה, עם מי זה בחינת גדולת תשובה שמרת כיסא הכבוד, וזהו גדולת תשובה של קרבת הגאולה. לעתיד, ליום שכולו שבת, יתגלה אורייתא דעתיקא סתימה, כמו שנאמר, אל תתענג על השם, על השם דייקא, הוא עתיקא סתימה. וזה מכר עונג שבת, ושבת, מה התשובה, כמו שנאמר, בשבת את השם לוקח, זאת אומרת, בספר תקנה הזו נדרש ששבת, שתשובה זה תשוב, זה, תשובה ושבת זה אותם, כאילו, אותם אותיות, יחד עם וו ה', שזה כאילו הצד היותר התגלותי של הערכיות. לתשובה שמעלה תשובה את המאור הקטן, את אחות לנו קטנה, לפנת גדולה, לפנת והיה אור הלבנה כאור החמה שמגעת עד כיסא הכבוד. וזה זה שזה השיג, הגיע והשיג, אורי את הדעתי כסתימה. זאת אומרת, עוד פעם, שוב, זה רק מפתח את הדברים שראינו פעם שעברה, שהשבת היא תמיד סמל לזמן של הגאולה. השבת היא במחזור הקטן של השבוע, והגאולה זה במחזור הגדול של ההיסטוריה, נאמר ככה. והשבת היא התשובה. תשובה זה לא ללכת למקום אחר, אלא תשובה זה תשוב ה', זה לחזור חזרה למקום שלי, אל יצא איש ממקומו. זה להגיע למקום הזה שאני בבית, אותו בית שדיברנו עליו מקודם. וכל זה קשור באמת לתורה לעתיד לבוא. זה מושג שרבי נחמן מדבר עליו בכמה מקומות, אני מניח שעוד יצא לנו להתקל בו במסענו המפותל, לכאורה מסודר, אבל בעצם מפותל. ואנחנו יכולים לדמיין ולחשוב שאורייתא הדעתי כסתימה זה רעיונות, זה באמת רעיונות מאוד מאוד נסתרים ומאוד סתומים ומאוד מסתוריים ולא מובנים. אבל רבי נחמן לפי דרכו רומז לנו שהאורייתא הדעתי כסתימה זה בדיוק האשתך גוצה גחין ולחישתא. זאת אומרת, הגאולה, כמו שנאמר גם במדרש וגם בקבלה, זה היום שהמאור הקטן שיתמעט יחזור חזרה להיות המאור הגדול. שני המאורות, כשם ספרנו המופלא שהוצאנו, אני מקווה שאתם תקראו, תקראתם את הספר הזה, אם לא, אז זאת ההזדמנות. זאת אומרת, הגאולה היא בזה שהקומה, הבחינה הנשית, היא הופכת להיות שקולה לבחינה הגברית. זה כאילו הסוד הגדול שבעצם מתגלה. זאת התורה החדשה שהיא תצא, שהיא לא, שהוא משמע לנו, היא לא בהכרח ביטול של מצוות כאלה ואחרות, אם אתם מחכים לזה תתחזבו, אלא כמו שאמרנו, זה השינוי של המוזיקה שבה התורה מתנגנת מטופי הטמטם למשהו ככה, למוזיקה ככה יותר הרמונית ומעגלית. לא יודע,
כי היום היא לא הרמונית.
נכון.
לא משנה מה יהיה, אבל הרמונית יום.
אולי אתה תשתנה.
אוקיי.
מה? אולי אתה תשתנה.
אז אני לא יהיה הרמונית.
למה?
ככה.
תראה בנימין, אני מצליח, אני מנסה לא לעלות על המוקש הזה שאתה מתמין לנו, לא שאלה הזאת היא לא שאלה חשובה, אבל איך שאני מרגיש ששבוע שעבר קצת עסקנו בשאלה הזאת ואני רוצה לנוע הלאה, ואולי תמצא כמו אצל רבי נחמן שאולי לך תורה נפלאה על העבדות ומציאות, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה או לא, אבל לזה אתה עוד נגיע. מציאה זה בא בעשה החדה, זה כמו הסיפור על אהוד. אוקיי, סיפור על אהוד? סיפור של מרים רוט לילדים על אהוד, שהוא מחפש משהו מסוים ומוצא משהו אחר, אז לא תשמע עוד נמצא את זה במקום אחר. כן, כן,
מקרים ספרים לילדים,
נכון, בדיוק, אתה בעזרת השם בקרוב. כן, תודה, תודה, בסדר, אוקיי, טוב. וזה כיסא הכבוד, גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. תשובה אמורה לכאורה להביא את הבן אדם למקום הכי רחוק והכי תלוש וכל הדברים האלה, אבל אנחנו יודעים שכיסא הכבוד זה שורש הנשמות. גדולה תשובה שמביאה אותך הביתה, מביאה אותך לאיפה שאתה באמת. כיסא הכבוד שמכסים אותה בבחינת וכבשים ללבושיך, דברים שהם כבשונו של עולם יהיו תחת לבושיך, שמכסים אותה בבחינת כבוד אלוקים אסתר דבר. וזה כיסא הכבוד שמכסים מפני כבוד אלוקים, ואתה תגיע ותשיג אותה. אוקיי, אז שוב, אז פה אנחנו מגיעים למושג של קבלה, של המסתורים. אנחנו יודעים ש בכל ימי הביניים מתפתח איזשהו רעיון מאוד מאוד יפה שנמצא נגיד בספר הזוהר, שאומר שבספר זה יצאו מהגלות. זאת אומרת, יציאת ישראל מהגלות היא בעצם יציאת הסוד לגילוי. הזמן שבו הנסתר הופך להיות נסתר ומופיע בעולם, ואולי בזה הוא מאפשר לנסתר יותר גבוה להופיע, זה בעצם הבחינה של הגאולה. אתם יודעים שיש משל מאוד יפה של פרופסור שלום בספרו בעקבות הכוזרי. אתם יודעים שמישהו כבר אמר על פרופסור שלום שהוא המגיד מדומה של דורנו, של הדור הקודם, אני כבר לא יודע מה להגיד לכם. אז הוא נתן משל מאוד מאוד יפה על, כאילו, על הציונות. הוא אמר שזה כמו הברווזון המכוער. יש לך ברווזון שהוא כולם צוחקים עליו, כי הוא הכי מכוער יחסית ליופי הברווזי הידוע, אז הוא מגלה שהוא מכוער כי הוא בעצם ברבור. זאת אומרת, זה כאילו הרעיון של הציונות. זאת אומרת, שעם יהודי שהכי הכי שנאו אותו, כי הוא לא היה דומה לכל העמים, אז בעצם עם יהודי, הציונות זה היכולת שלו להיות ברבור. זאת אומרת, לא להיות כמו כולם, אלא להיות עם הייחודיות שלו, ואז מתברר שהוא בעצם יפה. אז זה שהברבור מתגלה בתור הברווז מתגלה כברבור, זה הגילוי של הסוד, זה הבחינה של הגאולה. זאת אומרת, שוב, זה שמתגלה המהות האמיתית שלי, המקום האמיתי שלי, זה כאילו הבחינה של זה הבחינה של הגאולה. זה כבוד אלוקים אסתר דבר, זה מחזיר לנו תורה וב, שבו אנחנו נדבר על כבוד אלוקים וכבוד מלאכים. זאת אומרת, שנגיע לדברים הנפלאים האלה, כבוד מלכים זה הכבוד החיצוני שלי, זה המקום החברתי שלי, ומי שנאבק עליו אז הוא יודע שהוא רק ככל שהוא בורח, רודף אחרי הכבוד, הכבוד רודף, בורח ממנו. אבל מי שנאמן לכבוד אלוקים, שזה כאילו כבוד האדם במושגים כאילו הדמוקרטיים המודרניים, שזה כאילו הכבוד העצמותי שלנו, שזה כאילו המקום העצמי שלי, זה לא המקום החברתי, מי שנאמן למקום הזה הוא כן יזכה לכבוד. ולכן התשובה מביא אותך לכיסא הכבוד, מביאה אותך לכבוד המכוסה, לכבוד שהחברה מכסה אותו, בזה שאנחנו נמצאים באיזשהו פוסט חברתית כזאת או אחרת, כאילו יש לי איזשהו פוסט, אוקיי? כאילו אני כאילו אמור להיות אדם חשוב, נכון? ואתן לך דוגמה, נניח שיום אחד אני אהיה פרופסור אולי, אז אני כבר לא יכול לנסוע בטרמפים, נכון? כי פרופסור לא נוסע בטרמפים, אני לא יכול כבר לחטט באף, נכון? פרופסור לא מחטט באף. בסדר, זה דברים שאולי יכול לבטר להם בשמחה יחסית, אבל במיוחד מלי...
את במקומות שקוראים לך פרופס.
מה?
את במקומות שקוראים לך פרופס.
אבל אני יכול לדאוג שיקראו לי, אתה יודע, אני חושב שאני גם עושה את הטלפונים. אוקיי? פרופסור... אז יש אנשים שטוחים לעשות את זה, אנחנו יודעים. אז... כאילו, דווקא המקום הזה של הכבוד המלכים זה מקום שהוא תוקע אותי תמיד, הוא לא אפשר להיות מה שאני רוצה באמת. המקום של הכבוד אלוקים זה המקום שבו אדם שהוא מגיע חזרה לבית, המקום הכי נמוך, המלכות, זה בעצם המקום, זה בעצם גם המקום הכי גבוה, כשמתקיימת הגאולה הזאת שהמלכות הופכת להיות אור לבנה כאור החמה, המלכות עולה חזרה עד הכתר. זה כל דברים בקבלה, לא נרחיב בזה כרגע, אני אולי בשלום של חנן אתם עסקתם אותה, תעסקו בזה. שמכסים מפני כבוד אלוקים ואתה תגיע ותשיג אותה, זה המקום הזה. זאת אומרת, ההשגה הגבוהה ביותר זה לא השגה של משהו שהוא מעבר לנו, אלא ההשגה הגבוהה ביותר זה המקום שאנחנו נגיע לפנימיות הכי עמוקה שלנו, לעני הכי עמוק שלנו, להצליח ככה לנער את כל המסכות החברתיות, כל המוסכמות החברתיות שבעצם עוטפות אותנו בתוך הסיפור הזה. בדרך כלל פרשית בית ראשית, שני ראשיות, והם ראש השנה וניסן, שגם ניסן הוא ראש השנה, ואיתה בתיקונים, והיא נקראת קבלה. קדי בין טרן דרועין דמלכה, וטרן דרועין הם תשרי וניסן, והם ימי תשובה. כי בם הוא ימי תשובה, כי בניסן מצדים להיגאול, ונגולה לדי תשובה, כמו שנאמר בציון גואל, לקראת קבלה, אנו ידיעת עוד התורה, הוא יהיה לעתיד שאני אתגלה, הורדת דעתי, כמה תענוג שבת, נתעת לרגע לשם, וזה לשון תשרי, לשון שירה. אוי, זה נפלא. לשון פסח, פסח, כמו שנאמר, השיר יהיה לכם בליל התקדש חג, כי יתאר שיר ונגונה בעל, מבחינת פסח, נתן מה נתן מרחק כבוד, ולא ידום, שוב, מה הזמרה? הזמרה היא הכבוד, הכבוד האמיתי, ולא ידום דייקה, אנו פסח, כבוד, אני אומר לך כבוד, מנת שרה לעולם, מנת שיר של העתיד. זה ממש נפלא. אז מה הגאולה? הגאולה זה ביום שאנחנו נוכל באמת לשיר. השיר זה הסוד הכי גדול. כאילו, השיר תמיד הוא לא פרוזה, הוא לא מתאר את הדברים א', ב', ג', ד', הוא לא מציג אותם כביכול בצורה בהירה וסדורה, אבל דווקא מפני זה הוא יכול לקלוע לאמת הרבה יותר עמוקה ממה שהניסוח הפרוזי יכול לתת. והגאולה, שוב, בקודם רבי נחמן דיבר פה יותר על הבחינה הזאת, הוא מוסיף בזה יותר שהבחינה הזאת זה באמת המקום של הגאולה, זה בעצם התשובה האמיתית. והרבה פעמים אנחנו באמת, זה עצוב, כי כשבנאדם חוזר בתשובה מגיע למקום יותר קשה, למקום יותר קשיח, אוקיי? במקום לכתוב שירים יפים, הוא שר שירים מן המקורות, נכון? כי כבר זה שהוא שר שירים על הכאבים שלו, זה לא יפה, זה לא דתי. אז הוא צריך לשיר שירים מן המקורות, וכידוע יש דעות שאסור לשיר פסוקים, אז הוא למצוא כל מיני תפילות מוזרות כאלה ואחרות, בשביל שלא שערו מבטן, בשביל להלחין גם אותם. אז סליחה על הציניות. אז... אבל זה לא התשובה שרבי נחמן מנסה להגיע אליה. התשובה היא צריכה להיות שירה. כאילו, התשובה צריכה דווקא לבנם שישב בתשובה, אז הוא כותב שירים. הפה נפתח. נפתח גם כמובן להלל את הקדוש ברוך הוא, אבל נפתח גם לתתך גוצה, דווקא למקום הזה, למקום הנשי, למקום הפשוט, למקום האנושי, למקום של הבית. זה כאילו המקום שנפתח, והוא פותר את המתח הזה שהוא בין הלהביות האינסופית לבין כאילו העולם שכביכול לא יכול להכיל את הדברים, להשיב משהו מיוחד שהוא מסוגל באמת, כמו שאדמור הזקן אומר, השיר מסוגל להכיל את האינסופיות בלי לשבור את העולם. אז זהו, וזה כמובן מתחבר לבחינה הזאת של התענוג, אוקיי? זה תענוג שבת, עד את הרגע לשם. כאילו הגאולה הגדולה ביותר שתקרה זה המקום של התענוג, זה המקום של לא שבת, אלא המקום של העונג שבת. כן, כמו שאתה צריך טיפה להתאים אתכם את העונג הזה במקום הזה. כאילו התענוג זה המקום, מה זה תענוג? תענוג זה הרב שלך תמיד אוהב את המשל, מה זה נקרא התענוג והשעשוע שכתוב בכל ספרי קבלה וחסידות, תמיד היה מדבר על לאכול שוקולד. כאילו כשאדם אוכל שוקולד אז הוא כל כולו בפנים, זאת אומרת מסביבו הכל מת. כנראה שצריך אדם שאוהב שוקולד צריך לאכול שוקולד טוב שזה יקרה. לא יודע כמה אצלכם אתם נפגשו שני הדברים האלה ביחד, אבל המקום של התענוג זה המקום שבו אני לגמרי בפנים, שזה כאילו המקום של השבת, אל יצא איש ממקום. כאילו התענוג של השבת, עונג שבת זה כאילו הלכתית המצווה הכי קלה, זה כאילו המקום שמבטא את השבת בצורה העמוקה ביותר. מה זה שבת? שבת זה מן עולם הבא, מה זה עולם הבא? זה התענוג. ושוב, זה כל חוזר בדיוק לאותה נקודה שדיברנו לנו פעם שעברה. האם שבת זה העניין של למוח את האבוקדו עם הגב של המזלג ולא עם הצד של המזלג? אז אני לא בטוח שלעתיד לבוא יהיה מותר למוח את זה גם כך, אבל אנחנו היום לא מרגישים את הבחינה של התענוג של השבת, ולכן כל העיסוק שלנו, כל העיסוק של גם העיסוק של ההלכה, של הרבנים, של השוט אס-אמס, וגם העיסוק שלנו כצרכני ההלכה, כמבצעי ההלכה, זה באמת עיסוק במה אסור לעשות. אבל אם היינו זוכרים לטעום את השבת של החסידים, שזה כאילו השבת שרבי נחמן דיבר עליה, אם היינו זוכרים לטעום את השבת הזה של התענוג, כאילו את השבת שזה, שכל כולה זה שוקולד, כל כולה זה תענוג, שהאדם מתענג על המשפחה שלו, מתענג על האוכל של השבת, והכי משמעותי הוא מתענג על עצמו. אתם יודעים שעבור הרבה מאוד אנשים השבת זה סיוט, כי ביום חול הם עובדים, אז הם כל הזמן באיזשהו עמולה מסוימת, הם לא נפגשים עם עצמם, לא נפגשים עם המשפחה שלהם, שזה שוק של עצמנו טיפה מורחב. שבת זה משהו נורא, אתה פתאום נמצא מילדים כל השבוע. כי בדרך כלל הילדים חוזרים בבית ספר בשעה 3, אתה חוזר מהעבודה בשעה 7, ופעם מישהו הסיע אותו, זאת שנוסע נורא נורא לאט. אז עושה, כביש פנוי. אז הוא אומר, אני רוצה לעבור את המקלחות. כאילו, לא יש לי תעשה, ואני... אני מעדיף להגיע כאילו לנשיקת לילתו. כאילו אדם בורח מהילדים שלו, הוא בורח מעצמו, ופתאום מגיעה שבת. עבור רבות אנשים שבת זה זמן ממש ממש קשה, כי בשבת פתאום בן אדם אין לו מה לעשות. טוב, בשביל זה המציאו את הלונת השבת של שבוע, יכול לקרוא החלטות פוליטיקאים, אבל זה חבל. כאילו המקום של השבת, הגאולה זה לא יקדף עוד מורך, זאת אומרת הגאולה זה מקום שבו הכיסויים נעלמים, זה מקום שבו באמת נוכל להיפגש אחד עם השני, ושוב שמעתי בראש ונה אחד עם עצמנו.
זה לא קורה?
מה?
זה לא קורה?
בדיוק שזה קורה. עולם הבא זה לא עולם שם. ברור שרבי נחמן עבורו הצדיק הוא עולם הבא, הצדיק הוא הגואל. השאלה מתי כולם הרגישו את זה, מתי זה יהפך להיות כאילו הלב של הדברים. כאילו המציאות הזאת שהיא מציאות שאין זמן, אתה לא אומר אוי בוא נרוץ לבית הדין, אתה בתוך ה...
אתה אבסורדי אבל להציג את השבת בתור המפגש עם המציאות, כששאר השבוע זה הבריחה ממנו, בחוויה שלנו זה ממש לא
קרוב לזה. כאילו, בגלל שאמרתי
כבר השבת
כי אתה בחור שיבה, זה משהו אחר.
אני לא חושב שזה קשור לבחור ישיבה.
אלא מה? מה? למה שבת זה בריחה?
זאת אומרת, עיקר השבוע שלך זה ימות השבוע, זה לא השבת, כאילו...
שמע, יש אנשים, כתוב, הגמרא אומרת,
במובן הזה דווקא אולי אתה בורח.
אני לא מסכים איתך. והשבת, תמיד חכם איתה.
השבת בשביל שהשבת...
יש אנשים שהם קצת תמיד חכם, שראיתם, ואני אולי זכיתי להיות אחד מהם, אתה יודע, יש את הבדיחה הידועה שאיך המרכז מתכונן לשבת, הוא מוציא את העט מהכיס. כאילו, זה לא רק הבגדים שהוא לא משמש את החוצה הזאת כאילו כפתורים, אלא זה גם בא ואומר שבאמת, מה הוא עושה? הוא כל הזמן נמצא באווירה שבתית. זאת אומרת, שבת זה המקום שבנה נמצא במקום. זאת אומרת, אני בשבת הרבה פעמים כאילו עבודתי, אני הרבה פעמים עושה דברים נורא מעניינים, נורא כיפים. אז רוב בני האדם, מודע לאמת, ובטח מימי רבי נחמן, הם לא כאלה. זאת אומרת, רוב בן אדם עובד באיזשהו מפעל, נניח ב-NDS. שאלתי פעם חבר שלי שעובד ב-NDS, מה עושים ב-NDS? אז הוא אמר, אני מייצר איזשהו חלק מסוים של התוכנה שקשורה לממירי טלוויזיה. מה? תבוא לעולם הבא, מה עשית ממירי טלוויזיה? לא יודע, כאילו... מעטים האנשים, יש איזה אתגר מקצועי, וירטואלי, אנשים נחמדים, מעניינים, מניסיוני.
לא, אבל תבוא לעולם הבא ותגיד שלא יודע, פרנסתי את המשפחה שלי ולא ברחתי מהילדים שלי, כאילו...
ברחת? בטח שברחתם, חברת הביתה בעשר, מה לא ברחת?
בסדר, השאלה היא אבל אם זה, כאילו, אתה מציג את זה, שזה הצגה קצת... קצת מוקצנת.
בוודאי.
מאוד מוקצנת.
בוודאי, מה?
אני מסתכל על זה, מה? איפה אני פוגש לשבת? המקום שבו אני בורח, כאילו, בשער
לנות החול. לא נכון.
אז השבת...
עוד פעם, אני לא רוצה שהחלוקה הזאת תהיה חלוקה דיכוטומית. יש לך ימי חול בשבת והפוך. אני אומר, בוא נסתכל על האדם הממוצע, ורובנו כנראה נהיה אנשים הממוצעים. זאת אומרת, אני אומר עוד פעם, כאילו, אני עובד במקום מסוים, אוקיי? כשהגעתי לשם אני באמת בדקתי האם כמו שמקובל באקדמיה זה מאפיה איטלקית, זאת אומרת כל אחד נורך מסכים מאחורי הגב, ברוך השם גיליתי שלא. אז אמרתי יפה, זה המקום שאני יכול להיכנס אליו, ואז גיליתי שזה המקרו. במקרו יש סכינים חד פעמיות, כאילו זה לא משדות כאלה של אלא אלא אבל זה רב עם זה וזה וזה נורא והיום, שוב, אל תהיה נאיבי, אתה עוד, סליחה, כמו שאומר הרב דרייפוס, אתה יונג, אתה יונג, יש לו את חלב על השפתיים, אתה יוצא לעולם, ואתה רואה שהעולם הוא תחרותי, והעולם הוא מרמה, והעולם הוא מנוכר. עכשיו, הדוגמאות הן מפה עד הירח. אני זוכר שפעם דיברתי עם איזשהו מישהו שהבאתי איתו קורס ביחד, ואנחנו נמצאים מאוד קרובים ברמה האינטלקטואלית, ואמרתי לו, שמע, יש איזשהו מלגת פוסט מסוימת, ואני מתלמד אם נרשת או לא. אז הוא אמר לי, עזוב, זה לא כדאי, חצי שעה כסביר למה זה לא כדאי. אמרתי, טוב, זה נורא משכנע. אחרי זה עברו כמה חודשים, ואני חשבתי המנחה שלי, למה לא הגשת? אז אמרתי, תשמע, הייתי עד סימפלוני, והוא אמר, מה? הוא קיבל את המיגה. הוא אמר את זה בשביל לא הגש, אני לא אתחלה איתו. בוא, לא, כאילו, כמו שאמר שר מי ששר, קר שם בחוץ. כאילו, אתה יודע, העולם... קר
שם בחוץ, אבל זה העולם, כאילו,
אז למה
להתרחש?
לא, זה לא... זה רבי נחמן, זה בדיוק הוויכוח הגדול, ופה רבי נחמן אומר איזושהי אמירה, ואני מסכים איתך לחלוטין שאפשר להתווכח עם האמירה הזאת, אולי כדאי ואולי אפילו רצוי, אבל בוא נעשה טיפה, אני כן רוצה להנחיל את האמירה הזאת. רבי נחמן הוא חי בנס, הוא חי בפנטזיה. כאילו עבורו החשיבה כאילו המדעית שאומרת האובייקטיביות, זה מה יש. כותב על המילים מאוד מאוד קשות על החשיבה, גם מבט על הטוש של הרשעים. זה דבר נורא והיום בבחינתו. מבחינתו, עזוב אותך המציאות הקשה, אל תבלבל אותו עם העובדות. רבי נחמן בונה איזשהו יקום שהוא יקום וירטואלי. מה זה אומה לראש השונה אם לא יקום וירטואלי שמושך עליו הרבה מאוד אנשים? זה אומר שעוד אנשים מחפשים את הדבר הזה. וזה נכון, אתה אומר, אם אתה מעמיד את הדברים בחשיבה ברנרית כזאת, במבחן המציאות הקשה, ואומר, עד רבה, זה המציאות, יעקב תיכנס שווקים, תיכנס לתוך הדבר הזה.
לא, לא נכנס את השם, אבל כאילו, לצייר כאילו את המציאות כווירטואליות, ללכת דווקא ל...
לא, המציאות לא, המציאות היא לא וירטואלית. אני אומר, המציאות הרבה פעמים עובדתית, אני לא אומר שזה רצוי. המציאות הרבה מאוד פעמים יש בה המון המון רעש. המציאות מייצרת המון המון רעש, המון המון רעש רקע, המון המון קקפוניה בתוך האוזניים שלך. ועובדתית אני אומר, בן אדם מתקשה להגיע לשיחה אמיתית עם החבר שלו, עם האישה שלו, עם הילדים שלו אפילו. זה נראה דברים הכי פשוטים בעולם, אני אומר לך, תאמין לי, זה לא. זה דברים מאוד מאוד קשים, באמת, לפעמים בן אדם צריך שלא לו אבא שלו ייפטר בשביל שהוא יוכל להתחיל לדבר איתו. זה קשה, זה... המקומות האלה שהם כביכול הכי עמוקים, הכי חשובים, הם כל כך קשים. שוב, בן אדם משקיע את רוב ימיו ואת רוב כוחותיו ואת רוב מאמציו למה שנקרא מלאכה, ובסוף מה נשאר? פרנוח. והוא מגלם באמת שזה מאבק מתמיד, וזה חוסר פרגון. אני באמת לא רוצה להציג את הדברים בצורה שחורה, אני חושב שאני מציג אותם בצורה די הוגנת וכדי עד רבה תעשה כמו שאומרים החסידים על יוסף, כאילו תעשה מארץ מצרים סמן אלוקים, קח את אלוקים בתוך ארץ מצרים. עד רבה ועד רבה, אני מאחל לך שתצליח, אתה גם לא פסל את האפשרויות האלה. אבל אני אומר, בעובדתי, הרבה פעמים בן אדם הוא, שני עובדות ביניים נכונות, א', הרעש, ובית העובדה הקיומית שהבן אדם הרבה פעמים בורח מעצמו, והרעש הזה דווקא הוא טוב, הוא טוב לו, זה נחמד לו שהוא לא, הוא לא מברר את עצמו, הוא לא חושב על עצמו, הוא מרצה לחשוב על עצמו, הוא הולך לפסיכולוג, ולכן הרעש רקע הזה הוא מצוין בשבילו, ולכן השבת מפחידה אותו. ורבי נחמן מציג אפשרות הפוכה, הוא אומר שוב, בחוץ זה הרעש, השבת זה הברכת התענוג, המקום שאתה יכול להיות רק עם עצמך וזה טוב לך, המקום שאתה לא צריך את הגירויים החיצוניים האלה. אומר, היום מסתכל כל האייפונים והדברים האלה, כל בן אדם לא יכול בלי להסתכל, בלי לשחק ביה ככה והככה וכל הדברים האלה, ואצל ילדים זה נהיה ברמות מטורפות הדברים האלה, ופתאום מגיע השבת אתה כבר כך עושה לך עם היד, אתה יודע מה לעשות. שוב, עבור בן אדם שהוא צרכן עמוק של מחשבים, של טלוויזיה, של דברים כאלה, זה קשה, זה איסורים. ופתאום יש לך, שוב, תקרא תיאורים של חוזרים בתשובה על שבת, תראה שזה מאוד דומה למה שהם כותבים, חוויה מאוד מאוד קשה בצד אחד, תקשיבי, איזשהו שחרור מדהים במובן הזה שהם באמת מרגישים שפתאום הרעש נפסק. ואז, אני אומר, אני מוכן אפילו לומר, לקראת את הנוסחה שלה שאומרת שאדם שיצליח לפגוש את חברו בתוך הרעש הזה, עם עצמו בתוך הרעש הזה, יגיע למקום יותר גבוה. אני מסכים, אולי זה המקום שבו אנחנו נפרדים מרבי נחמן, ואני אפילו מוכן להצטרף איתך לפרידה הזאת. אבל לפני זה, אני לא הייתי מצליח כל כך מהר לנפנף את הדברים האלה. אני חושב בתיאור מאוד מדויק של המציאות, והנקודה שיותר מטרידה אותי זה העובדה שגם בשבת בן אדם במקום להיפגש עם עצמו, אז הוא יוצר לעצמו את הרעש, וההלכה, סתם אמר, אז היא הופכת עבורו לרעש. האם אתה מסגר, אתה מקרר וגרמה וכל הדברים האלה, לא שהדברים האלה לא חלק מהשפה ההלכתית שגם רבי נחמן מהלל אותה, אבל אני חושב, מה זה?
שתלך לעבוד שבת
גם עוד צרה, נכון. אבל אני חושב שהלב של השבת, שהפנימיות של השבת, זה המקום של הכבוד, המקום של העונג, שטענו, אני חושב שהדברים האלה מקבלים משמעות אחרת לחלוטין. אני חושב שבאמת החסידים לא התעסקו עם הדברים האלה. עכשיו, האם לא התעסקו זה אומר שהם חיספו את זה בשוליים? אני לא יכול כאילו היסטורית, מדעית, כאילו לשלול את ההבנה אותי, אבל אני לא בטוח שמחויב. אני חושב שזה נמצא, אתה עולה על איזשהו רובד שהוא רובד יותר גדול, ואני חושב שגם הדברים עצמם יכולים, עשויים לקבל משמעות שהיא משמעות שונה. כמו שאתה אמרת, אני בטוח ששיח הלכתי שיהיה לעתיד לבוא, שהלב שלו זה השירה, הלב שלו זה עונג שבת, זה דבר משמעותי, אז אני חושב שגם ההלכה בו היא תיראה אחרת. אני פחות מסכים עם הנקודה הזאת. איך זה בדיוק ייראה, זה אני מסוגל לחשוב לדמיין, אבל אני חושב שכרגע אולי זה לא ההזדמנות הטובה לעשות את הדברים האלה. טוב, מה שבת? יש לנו היום?
ועשרה.
טוב, אז באמת בואו קצת נדלג. שוב, אתם רואים שכל קטע וקטע יש פה דברים.
איך זה מתקשר לרעיונות הבסיסיים שדיברנו עליהם פעם שעברה? כל ההי והזין הזה וזה וזה וזה.
עוד שוב, זה מה שניסיתי, כן, ואני ניסיתי לומר את זה בהתחלה, אולי לא מספיק הצלחתי, לבוא ולומר שזה הכל מהווה פתרון. שוב, אם תקרא מקודם, הבית הוא כאילו המענה לחלל. שוב, שרים, אפסוק הולך בדיוק, אני אקח את הדבר הזה, איפה זה? שרים, כן, ושרים ככל אלים. זאת אומרת, הבחינה של השירה של שרה היא אמורה לפתור את הבעיה של החלל. שדיברנו עליה בעצם בשיעורים האחרונים, בסדר? זה כאילו רעי. אז אמרתי שהיא נראית בתור בעיה שונה, אבל היא כנראה לא בעיה שונה. שוב, כשאתה חופר בדברים אתה מגלה שזה רק ניסוח שונה לאותה בעיה, אבל הפתרון הפעם, שוב, גם הוא מתכתב עם האמירה של רבי נחמן על הניגון בתוך חלל פנוי. אנחנו אומרים, עדיין המוזיקה שם ופה היא מוזיקה אחרת, ואני, כמו שאמרתי, הרבה יותר אוהב את המוזיקה פה. ואני יכול לדברים לדייק יותר, אבל אני לא רוצה. טוב, אבל בוא נקרא את הזין, אני נקרא, ואחרי זה אנחנו קצת נדלק פה לסוף התורה. וזה פחת ציצית, פחת חלת, דאחלי, כולה ושצי כולה. חלת זה דינים. היום כאילו יש כזה אופנה כזאת, בוא נחזיר את התחלת. אתם יודעים שהרבי מחבד, הוא התנגל לדברים אליו, והוא אמר שהתחלת זה הבחינה של הדין, של המוות. ולעתיד לבוא באמת יהיה רק חסד, לכן לא להטיל תלית שתחלת, ואני פחות או יותר בינתיים לפחות הולך בעקבותה. תלית גלות, המחות בדושה, מה?
למה? מי? סביב?
מה?
למה
תחלת זה דין? זה ככה זה המקורות, תחלת זה פשוט קיריון. כאילו תחלת שם שם ככליה, תחלת, רואים, לבן זה חסד.
ומה אם מזכיר את ערכי השמיים והדברים?
השאלה מה הוא מזכיר, השאלה למה הוא מזכיר, מה זה מזכיר, אולי זה מזכיר לך את שלו. השמיים, מה זה עמד לזכור את השמיים?
זה
יראת שמיים, זה המקום של היראה, זה המקום של יש לו רוממות, של האינסופיות, זה לא שונה בהרבה מהבחינה הקודמת. והוא אומר, לעתיד לבוא יהיה רק אהבה, אנחנו לא צריכים להחזיר את היראה. לכן הוא אומר, זה שהחילזון שקע ונעלה, אנחנו לא צריכים להחזיר אותה, זה קראת מכוון הדברים האלה, זה ככה אמר. טוב, בסדר. כן, כלדי התגלות מלכות הקדושה, עוד היום כל הצרני פחת התנקשו בי, כן. כדי להיות מלכות הקדושה, התבטל מלכות לסטרח, אבל ישראל הדבוקים בה יקבלו חיותם, הבזור, אתם דבקים בה' לבכם פתחלת, ואח לי כולה וחצי כולה, לסבכם חיים כולכם היום. עיקר החיות בא משם, מלכת דוד, המלך ישראל חי וקיים. מלכת קלה, מלכת תחלת, שוב, קלה, עשרה, אישה, הבחינה, כל הבחינה הזאת, דח לי כולה וחצי כולה, אבל ישראל דבקים בה חיים וקיים. כי עסק אלה בכל הגויים, בדחל נפש דוד, נפש דוד, מלכת תחלת, דח לי כולה וחצי כולה, וזה מבחינת רוח צפון הייתה מנשבת בכינרו של דוד. והיה מנגן רוח צפון, זה מבחינת הדינים, הגבורות, מבחינת תחלת. שם נגינה, מבחינת מקנף הארץ זמירות שמענו, מקנף דייקה תתחילת, ושם נעים זמירות ישראל וכו' וכו'. אז אתם יודעים שאני התפלטתי שאף אחד מכם לא עוצר אותי במקום בכל סוף השיעור הקודם והשיעור הזה, הוא אומר הניגון פה הרמוני מדי, זה לא מתאים לרבי נחמן. טוב, אז אני שמח שאתם לא עשיתם את זה, אבל רבי נחמן יעשה את זה במקומכם. ולא שכחנו את החלל הפנוי, לא שכחנו פה את האיסורים, את רבי עקיבא, את שתוק לחלל מחשבה לפניי, לא שכחנו את זה. זאת אומרת, הניגון שתיאר אותו מקודם בצורה מאוד מאוד הרמונית, אני חושב שהוא כן ניגון הרמונית, אבל אל תשכחו מי מנגן בו. מי המנגן בכינור של דוד? רוח צפונית. רוח צפונית, הבחינה של הצפון, מצפון תיפתח הרעה, הדינים, הסיטרא אחרא, וכל הדברים האלה. שזה הבחינה של התחלת, של הכילוי. כאילו, שוב, העולם הוא לא... זאת אומרת, זה לא עולם יפה.
צפון זה גם הצד
שמדמים
לעשר,
והצפון הוא הפתוח. כן, הצפון הוא הפתוח, כן. צפון, ועוד נראה את זה בצורה יותר עמוקה, את הדברים האלה. זאת אומרת, זה לא... המוזיקה של רבי נחמן היא לא מוזיקה הרמונית. המוזיקה של רבי נחמן, הנגינה, השירה של רבי נחמן, הפה הסף, התשרי, לשון שירה, זה לא מוזיקה ששרה איזה טוב השם. אוקיי? זה מוזיקה שמגיעה מהמקום של הצפון, מהמקום של הכאבים, מהמקום של האיסורים, מהמקום של מה שאתה אמרת, המקום הלא סגור, מהשאלות הלא פתורות, מהמקום של הקץ, של המוות, מהמקום הזה השירה נעשית. זה משם הדברים צומחים, משם השירה הזאת היא מתחילה, ומטבע הדברים היא גם שירה קצת שונה, אבל זה לא שונה כהוא זה שבשירה יש ממד של המתקה. הדרך היחידה שלי, אני כאילו מנסה דברים בצורה טיפה חריפה, כאילו אני חייב לקחת את המקום של האיסורים ושל הכאב למקום אסתטי, למקום האסתטי. זה המקום שאני חייב להביא את הדברים בשביל שאני אהיה מסוגל לסבול אותם. יודעים, יש סיפור, אני בטוח שסיפרתי לכם אותו כבר ואני אוהב אותו, אז אני אספר לכם אותו עוד פעם. אתם יודעים שהרצל, לפני ובמקביל לזה שהוא היה מלך הציונים, אז הוא היה עיתונאי וסופר, ונחשב מהמשפיעים ביותר באירופה, והוציאו בעברית כמה מבחר מהסיפורים שלו, כמה מאות לפחות, ולא כמה אלפים, אבל הלכו מבחר והוציאו אותו. ובאחד הסיפורים הוא מספר שהוא, ואתם נעשו את זה בבית, הוא מספר שהוא היה התארח באיזשהו בית מלון. הוא שמע מאחד החדרים ילדה ששרה בקול מלאכי, קול מופלא. סיפרתי לכם את הסיפור הזה?
לא.
טוב, אולי כן, אתם שכחתם.
לא, אין סיבי, לא סיפרתי בחיים
מהסיפור הזה. אוקיי, סיפרתי בטוח, אבל קודם לכם. טוב, בקיצור, אז הוא ממש מתענג על הקול הזה, והוא מנסה ככה בצורה בלשית להתחקות מהר, והוא רואה שיש פה אבא, שיש לו ילדה, ובאמת הוא רוצה שהילדה הזאת תהפוך לו לדת פלא, וכל מה שהוא יכניס להכנסות שיבואו לו אותם מהדבר הזה. ובאמת הוא דואג לחבוט בעל ימין והשמאל, וכולם מלאה סימנים כחולים, עם פעם אחת היא מזייפת ומקבלת סתירות נוראיות. והוא,
רגע, זה אבא שלו או
הרצל? אבא שלו. לא, הרצל הוא לא, הוא סתם הצופה. כן. וכמובן הרצל הוא ליברל טוב, הוא דמוקרט טוב, והוא גם מפחד מזה קדמן, אז הוא אומר, לא יעלה על הדעת, אז הוא מזמין את המשטרה וזה, ולא יודע אם נוסחים את האבא או שזה, בכל אופן העינויים האלה נגמרים, ובא לציון גואל. ולפני שהוא עוזב את הבית מלון, הוא שוב שומע את הילדה הזאת שרה, חבל על הזמן, לא שווה כלום. ככה הוא מתאר את זה. זאת אומרת, המקום האמיתי של השירה, המקום האמיתי של היצירה האמנותית, המקום האמיתי, זה המקום של הכאב. מה?
הרבה אחת תמיד אמר שהוא פגש, כאילו זה מבחינת האמנות של חו"ל, של הגולה. יש אמנות של ישראל שמגיעה מהמקום ה...
זה רבי נחמן, רבי נחמן זה תורת חוץ לארץ, מה נעשה? אז כן,
אבל כמו שהרבי
אחר לא שם שם. לא,
מוזיקה
זה אמר, להוציא נגינה נורמלית,
צריך להתאמן. לא, אבל זה לא להתאמן, לא להתאמן. תיקח את כל המוזיקאים הגדולים מהמוזיקה הקלאסית, מבטהובן, ותיקח דרך אומנים כאלה ואחרים. האומנים הגדולים, מה?
השבירה העצובה.
מה?
השבירה העצובה של האומנים, כן.
לא, זה מגיע, שוב, אף מעטים האומנים, אתה יודע שיש להם, הם חוזרים הביתה, אישה, שלושה ילדים, כל מיני סיפור לפני השינה, זה לא כך. זה אנשים שחיים על הקצה, חיים במציאות מאוד 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 קשה. וגם רבי נחמן, שוב, אומר, יש לו איסורים, יש לו מחלוקות, זה מה שמצמיח אותו, זה מה שמגדיר, שוב, הוא עבר, זה בן אדם שהביוגרף שלו נקראת בעל האיסורים, זאת אומרת, זה הבן אדם. שוב, ילדים שנפטרו, אישה, מחלוקות קשות מאוד, מיעוט תלמידים, מחלה קשה, באמת, איסורים נוראים ואיומים, ומתוך האיסורים האלה, זה הרוח הצפונית שמנגנת בכינור, ואותם דברים כל כך מופלאים. שוב, אבל אל תסתכלו על זה בצורה פסימית, כאילו.
אני לחלוטין לא מסכים אגב עם הקריאה
שלך. אז חכה, בוא נראה, תקרא עד הסוף.
אני חושב שהרעיון הבסיסי של התורה הזאת שדווקא הצמצום שהוא בדיוק הדין. הרי התורה הזאת מגיעה מהמקום הזה שהצמצום שהוא הדין הוא דווקא הרעיון החיובי, והוא רעיון נצרך.
דאח לי קולה, שמע, כתוב פה דאח לי קולה ושצי קולה, זה נראה לך נחמד, אז זה בסדר.
עוד פעם, זה איפה זה כתוב
בנאמר? כתוב בשורה חמישית, מופיע פעמיים. התחלת דאח לי קולה ושצי קולה, לא יודעת כמו דשצי, שצי זה הורס, משהו כזה. יש פה משהו,
זה מה שהוא אומר, שהצמצום
בקבלה, הצמצום הוא מקור הדינים, המקור הדינים זה בצמצום. אבל זה לא סותר את האמירה שאמר, בוודאי, בוודאי שהם ממתקים. אבל איך הם ממתקים? בזה שהם הופכים להיות ניגון. אם תרצה הם הופכים להיות תורה.
אתה לא
תיאר
את
הפרעמת, אתה תיאר את הפרעמת. לא, אני יודע, אבל זה כמו את המעגל. לא אמרתי שקודם הניגון שתיארתי הוא ניגון מאוד מאוד הרמוני, ואמרתי לא, צריכים שוב לחבד התורה הזאת לתורה הקודמת. זה ניגון שהוא מגיע ממקום של קושיות לא פתורות, ממקום של איסורים, ממקום של כאבים, ממקום של דינים, ממקום של דברים קשים שקורים בעולם. אבל שוב, הוא מומתק. איך הוא מומתק? הוא מומתק דרך הניגון, זה בדיוק מה שאמרת. אבל ברור שגם הניגון הוא ניגון קצת אחר מאשר הניגון שהוא מגיע לא יודע מה, מהציפורים האלה ששרות שם בסיפור האח.
אני שוב מזכיר שהוא אמר את זה בחתונה של הבא שלו, אני לא יכול לקרוא
את זה. הפעם לא שכנעת אותי, אבל בוא נמשיך הלאה. בסדר, הדברים התחלדו והתבררו ממש עוד מעט. טוב, טוב, בוא, אני מדלג פה לקטע החשוב, שבו רבי נחמן מדבר פה על חוכמות חיצוניות. אנחנו רוצה שאנחנו נעסוק בו כנראה בהמשך, אבל אני כרגע רוצה לעבור אותו הלאה. טוב, וזה טעם שלמד הכלל החתן טלית והזמירות שמזמין לחתונה וכו' וכו'. טוב, אז אני קצת מדלג על כל הקטע הזה האחרון, שפה רבי נחמן ממש מתחבר לפרקסיס של של החתונה, ומסביר אותה עם כל הדברים האלה. גם בזה יכלנו, אם היינו עוסקים יותר בקשר של החתונה היינו מעלים פה דברים נפלאים, אבל לא נעסוק בזה כרגע. טוב, אחרי אני רוצה לעבור לשני הקטעים האחרונים, במיוחד לקטע האחרון. עוד שמעתי דברים השייכים לתורה הזאת, וזהו: הרוצה שינסח יד על גבי המזבח ימלא גרונם תלמידי חכמים יין. איך אנחנו יכולים לנסח יד על המזבח? אז אנחנו צריכים למלא גרונם תלמידי חכמים יין. כי עיקר אלוקות הוא בלב, כמו שנאמר צור לבבי, כמו שנאמר ואין צור כאלוקנו ואין שיער כאלוקנו, כי הלב הוא הצייר של המידות, אנו חכמה שבלב כנל. קדם הבריאה היה אור הקדוש ברוך הוא אינסוף וכולי, כנל היה שם היטב. זה בעצם חזרה לדברים שכבר ראינו. נמצא שהלב וליבי חלל לקרבי בכנות צור לבית וכנל, נת בריאת העולם הוא להפך שהלב אטום, נת עורלת הלב הוא מקלקל את הבריאה כמבוא למעלה עיין שם. ועל כן הצדיק שליבו פתוח בחוכמה, נת וליבי חלל לקרבי, נת צור לבבי, על כן על ידי זה יוכל לחדש מעשה בראשית ולעשות ניסים ונפלאות בעולם, שנאמר בטובו מחדש בכל תמיד המעשה בראשית. בטובו זה הצדיק שנקרא טוב, שנאמר אמרו צדיק כי טוב. כי לב הצדיק כנל, מבחינת בריאת העולם כנל. זאת אומרת, שוב, רעיון שכבר מופיע קצת לפני זה, שרבי נחמן מדבר לשמש, סוף קטע זין, השמש שם אוהל בהם, כצדיק נקרא שמש וכו' וכו'. והכלי, הלב שבורא בעצם בתוך העולם את המידות לפי הדימוי הזה של הצמצום, הוא הצדיק. הטוב של הקדוש ברוך הוא בעולם הוא הצדיק. זאת אומרת, ההנחכה של האלוקים בעולם הוא דרך הוא הדמות של הצדיק. זאת אומרת, שוב, אותו בן אדם ששואל איפה האלוקים, חלל פנוי, לא מרגישים כלום. אז באמת נכון, לא מרגישים כלום עד שפוגשים את הצדיק. הצדיק הוא הנוכחות האלוקית שבעצם נוצרה בעולם. ודיברת פה על הצמצום שהוא כאילו המקום של הדין. הצדיק זה הכוח ששובר את הצמצום. הצדיק הוא אדם שכמו רבי נחמן הוא מציל נשמות, מצרף צירופים, הוא בעצם בורא עולם חדש, הוא בעצם התיקון למצוקה שאנחנו בעצם מרגישים, שוב, למחלוקת שאנחנו ראינו, לאיסורים, כל הדברים שאנחנו בעצם מרגישים שהיד השם תקצר, כאילו, למה חסר דברים? למה השמיכה קצרה? שזה עולם הטבע, כאילו, למה דברים מסוימים, אנחנו אומרים, זהו, נתון, בלתי אפשרי, זה מה יש. תבחר, או זה, תקצץ או פה או שם, שכן 15 לא נקצץ, תבחר זה או זה. למה יש גם וגם? הצדיק זה גם וגם. הצדיק הוא מנכיח בעולם שלנו את האפשרות, את האינסופיות שהיא שוברת את החלל הפנוי. וזה פירוש מה שאמרו חז"ל, חמוקי ירחי כמו חלאים מעשה ידי אומן, אלו השיטים שמנוקבים ומחוללים עד התהום. אנו מבחינת וליבי חלל בקרבי, כי תהום דה ליבה, כמו בא בזוהר. וזהו חלאים מעשה ידי אומן, מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא רשום שם בסוכה.
חלאים זה כאילו החללים?
כן, כן, כן. היינו, חלאים, אנו שמחוללים עד התהום, וליבי חלל בקרבי כנ"ל, וזה בת עולם כנ"ל, וזה מעשה ידי אמן, אומנותו של הקדוש ברוך הוא, כמעט ליבי בכלל חלאים מחוללים וכולי כנ"ל, ממש מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, כי זה מבחינת בריאת העולם כנ"ל. ועל זה יוכל לעשות ניסים בעולם כנ"ל. וזהו שמחוללים עד התהום, אמרת ניסים, שנאמר וטעם כל העיר, שהדבר נשיאי הכל תמהין. וזה הרוצה לנסח יין וכולי, מלא גרונם וכולי, כי גרונם הוא מבחינת שיטים שמחוללים עד התהום. הם קנה וליבה, זאת אומרת, אתה רוצה להביא את היין עד המקום העמוק ביותר, שפוך אותו לתוך הקיבה של התלמיד חכם. זה כאילו השיטים שיורדים עד התהום, חמה וריחני פיקחין וכולי וכולי, וכאן חצה את הדברים, כי לא נשא בזמנו ונשכח קצת. אז הוא אומר, מה בעצם רבי נחמן אומר פה? הדברים כמו במקרים רבים נוספים הם סתומים וחתומים, אבל אני חושב שאפשר להבין את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה אם אנחנו כלום נחשוב על הדימוי הזה שנמצא פה. אז אולי נתחיל איתכם. שוב, חללים, חלל, שיטים, ניסוך היין, ניסים, צדיק, חלל הפנוי, מילוך חלל הפנוי, מה אתם יוצרים איזה סלט אתם יוצרים מהירקות האלה? אפופו ארוחת ערב שמתקרבת פה בצעדים מהירים. דרך אגב, תסתכלו בתחילת תורה ז', לא עכשיו, אז תראו ש דברים ממש ממש מקבילים לניסים, לתהומות, זאת אומרת רנות מאוד מאוד קרובים. הציצית שנזכר פה, שוב, מנחם הרבה בתורות שלהם תורות מקבילות, העצות, תראו, מהלכים שמאוד מאוד דומים וכמובן גם מוסיפים. טוב, אבל מה אתם אומרים? מה אתם מרגישים פה? במיוחד אתה היית משנה כבר מהלכים סגורים על התורה הזאת, אז...
אני לא, אני כבר מתעלם.
כן. יוחנניה, מה... אורחנו הנכבד, בוגר ישיבתנו.
אני ככלי מלא בושה וכלימה. לא זוכר כלום.
אני יודע שלא, אתם יודעים מה זה, זה משהו נפלא. כן. אם אני רוצה לנחש, אני יכול לנחש מתי רבי נחמן אמר את הקטע הזה בתורה. הנה, זה הוא אמר בחתונה, או לפני החתונה, אז כנראה בשלב שהתחילו קצת לשתות, הוא רצה שיבלו ככה יין טוב, אז הוא אמר את התורה, שיבלו איזה יין טוב ככה שהוא יוכל...
דברים קשים.
נכון, או נו 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 נו.
זה כאילו... זה בכלל כאילו זה מבחינת בריאת העולם, וזה מעשה ידי אמן ומנתו של הקדוש ברוך הוא. מבחינת חלאים שמחוללים הוא ממש מעשה ידי אמן, כי זהו מבחינת בריאת העולם, ועל ידי זה יכול לעשות ניסים בעולם. זאת אומרת, שהחללים, הרע נברא כדי שיהיה טוב, או כדי שיהיה, החלל נברא כדי שיהיה אלוהים, לא מסוים, וזאת האמנות, כאילו. זה מה ש...
אוקיי, יפה, טוב, אז אני קצת לוקח את דבריך וקצת משנה אותם. אז באמת ראינו פה את הנושא של האומנות, נכון? זה מאוד מעניין, הבחינה הזאת. ככה מתחבר למה שאנחנו ראינו מקודם. אני אתחיל מדבר אחד, שוב, רבי נחמן מביא פסוקים, הוא מביא המון פסוקים, הרבה פעמים הוא הופך אותם, אנחנו כבר מתעלמים, אנחנו כבר רצים מעלה. אבל תשימו לב, איך רבי נחמן דורש את המילה תהום? על מה? ותהם כל העיר, על מה העיר נהמה, לא יודע.
אז יש רות ונעמי חזרו.
חזרו, מה הם חזרו? חזרו וקם. הבעל מת, הילדים מתו. העושר מת. ותהם כל העיר. אבות נעמי, זה התאומות. כאילו, המקום של התאומות, שוב, אני שוב חוזר חזרה למקום של האיסורים. אני שוב חוזר חזרה למקום של ה... למקום של הכאב, למקום של החסר. זה התהומות. זה המקומות העמוקים ביותר, שמשם הדברים גדולים ומשם גדלים ומשם הדברים צמחים. שוב, זה אותו, שוב, זה החיבור שאני עושה בין רוח הצפונית, שהיא מנגנת בה...
הוא אומר זה שהדבר ניסי הכל צמאים.
שוב, אבל...
התמיהה הזאת היא לא על
ה... אבל רבי נחמן מביא פסוק. הפוך, אני אומר, שוב, רבי נחמן מחבר בין הנס, שוב, יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. רבי נחמן מחבר בין הנס לבין התהום.
כן.
זאת אומרת, את תחשוב שהנס זה הוקוס פוקוס שעושים ואחרי זה הכל בסדר. הנס מתחבר למקומות הקשים, הנס מתחבר למקומות העמוקים שהם המקומות הקשים. כאילו הנס, הנס מבטא באיזשהו מקום שהיה, בניגוד לתפיסה של הרמב״ם שאומרת שלא צריך נס כי הכל מושלם, אז זהו שלא. העולם הוא לא מושלם. בעולם יש תאומות, יש חללים, יש מקומות לא שלמים, יש מקומות חסרים, יש קושיות, יש מקומות לא סגורים, יש רוח צפונית שהיא לא סגורה. אבל מהמקומות, וזו הסיבה שצריך גם לשתות כוסית כידוע לך. תנו מים, תנו יין לעובד, נכון? שכר למראה נפש? כן. אנחנו צריכים איזה כוסית טוב. אנחנו שותים כוסית, אז יש נס, אנחנו כאילו, העולם משתנה. משתנה, למה? בזכות המבט, שוב, זה לא מציאותי. אנחנו בעצם יכולים לפתח. זאת אומרת, הלוואי ש... כמה רבי נחמן היה שמח אם הוא יכל לשיר את הניגון של הטבע. כן? שזה אולי, מה שאתה אמרת, הניגון של תורת ארץ ישראל. זאת, הניגון של רבי נחמן זה הניגון של הנס, וזה בא ואומר שהטבע הוא לא מספיק,
צריך לשתות.
כן, צריך לשתות בשביל שנוכל להגיד שהעולם הוא טוב. רק כמה כוסיות העולם נראה נפלא, אבל כשאתה מתפקח אז פחות. זאת אומרת, המוזיקה, האומנות היא לא רק האומנות, גם האומנות של רבי נחמן, הצדיק יונק מחובר, השיטים שלו יורדים עד התהומות. כאילו, הצדיק הוא הטוב, העולם הוא לא הטוב. הצדיק מצליח להביא לנו איזשהו, שוב, מבט חלומי, מבט אומנותי על העולם, כאילו יוצר ייצוג של העולם שהוא בעצם הטוב. זאת אומרת, התפיסה של רבי, החלל הפנוי, ותוך הוא מגיעים גם לנושא האמונה וקופצים לתורה זין. אני לא חושב שאנחנו נראה את הפעם הבאה, אני רוצה לבוא לסיפור, טיפה לגוון, אבל תצטרו באמת בתורה זין, שהיא ממש תורה משלימה לקצה חוץ שלך ואנחנו תבינו פה. שם רבי נחמן מדבר על האמונה ומחבר את האמונה עם הנס, עם התהומות. שוב, האמונה היא לא מונחת בתוך המציאות. האמונה היא לא המקום שבו אני רואה את ההשגחה האלוקית, את ההנהגה האלוקית, ואני בא ואומר, יש אלוקים. ואני מודה ומתוודה שאני נמצא במקום הזה. אני כן יכול להגיד את הדברים האלה, טוב, אולי לא רואה את הדברים הנכונים. אבל עבור רבי נחמן זה לא, אמונה היא לא תוצר של המציאות. המציאות יוצרת חלל פנוי. האמונה היא היין שאתה מנסח לתוך חלל הפנוי. כאילו האמונה היא ההכרעה להאמין. האמונה זה התורה רשפי ב' לדון לכף זכות.
האמנות שאתה עושה.
האמנות שאתה עושה מהחיים, בדיוק. זה בעצם המרחב שפותח לנו רבי נחמן. זאת האמונה שפותח לנו רבי נחמן. זה לא שאני אומר, המציאות מכריחה אותי להאמין. הייתי מקימת, המציאות מכריחה אותי לא להאמין. שוב, איפה אני פורש את הטוב האלוקי? אני פורש לו דרך הצדיק. כי מה הצדיק יוצר? מציאות מדומיינת. מציאות וירטואלית. מציאות ניסית. זה, הוא יוצר איזשהו... רוקם ברקמה מאוד מאוד עדינה ומאוד מאוד מורכבת ומאוד מסועפת, יוצר איזושהי מציאות אחרת שזה כאילו המציאות לאמונה. מי שקרא את הדרשה המאוד יפה של הרב שגר מרחב לאמונה, אז באמת כאילו הרב שגר מאוד מתאר את הדברים האלה. איפה
הוא
מסיע? אצל האמונה. זאת אומרת, שוב, רואים שנמצא שם בכמה כיוונים, ששמחה היא לא תוצאה מהמציאות, שמחה זה יחס כלפי המציאות. זה לא שקיבלתי משהו טוב, אז אני שמח. כי רוב המקרים, רוב הקלפים אתה מקבל הם לא קלפים טובים, אלא תיצור בזה איזשהו משהו, תבנה בזה איזשהו משהו, זה כאילו הדבר הטוב אתה בעצם יכול לעשות מן העולם. לוקח את הקלפים האלה ותעשה בהם משהו אחר, זה מה שהצדיק מסוגל לעשות. לכן הצדיק הוא הטוב. עכשיו, וזה נוגע לא רק כאילו, למיסטיקה ככה שנמצאת פה, שאולי עבור חלקכם היא לא מדברת. אני חושב שדברים יש גם משמעות כאילו, ערכית, מוסרית, מאוד, מאוד פשוטה, מאוד קונקרטית. שבא ואומר, הרבה פעמים אנשים שבאמת חווים את העולם כרע, הם בעצמם עושים דברים רעים. הפוך. מכיוון שהעולם הוא רע, מכיוון שבעולם יש דברים רעים, מכיוון שיש פה את הצרות הנוראות של רות, או צרות הנוראות אחרות, זה פותח את התהום. בוא תעלה מפה את הדברים העמוקים, בוא תגיע לחלל הפנוי, שזה המקום העמוק ביותר, ושם תהפוך אותו לא רק לשירה שזה משהו כאילו מיסטי, תעשה דברים טובים כפשוטו, אוקיי? ושימו לב שרבי נחמן מדבר פה על המעות שמחלקים, על הוותרנות וכל הדברים האלה שנותנים כאילו בחתונה, שבחתונה באים כל הקפצנים שבדרך כלל אתה לא מסתכל עליהם, וכל אחד נותן להם כסף. עד היום זה מסורת, לא אהובה במיוחד, אבל קיימת עדיין. אז אבל על ידי זה בא שירות גדול. זאת אומרת, המקום הזה זה מקום של נדיבות. זאת אומרת, זו תפיסה כלכלית שהיא לא אומרת במבחן, נגיד, על המרקסיזם בנוי. המרקסיזם כל כולו בנוי על המציאות. הוא אומר, הקפיטליסט קובע את המציאות, כאילו הוא חי באידיאולוגיה, הוא בעצם חי במציאות מדומיינת, הוא עוצר מבנה על. זה הכל הזיה, אופיום להמונים. אם נסתכל על המציאות הקשוחה, נראה שמה יש בה, יחסי הייצור, והם יעמודים לדברים האלה, אז תבוא המהפכה, ואז יש שוויון ופרטית כל הדברים האלה. אנחנו יודעים שזה לא עובד. זה לא עובד מכיוון שהחזרה למציאות לא יכולה להצמיח צדק חברתי. כי המציאות שהוא, המציאות היא תמיד צמיחה צרה. אז מה עושים? כאילו, אם אדם יגיד, אני רוצה את הצדקה, אני רוצה לדעוק כמה יש לי בחשבון בנק. אז התשובה שאין מספיק כסף לצדקה. תמיד. אם אתה שריה ריסון, אז זה טיפה אחר, אתה...
באופן עקרוני יש
אז כאילו... מה?
יש מספיק.
כך אתה חושב?
אני לא חושב, אני יודע שיש. אוכל יש מספיק בעולם, יש מספיק משאבים בעולם. יש אנשים שיש להם הכל, ויש אנשים שיש להם צעד, ויש אנשים שיש להם כלום. אבל אלה שיש להם מלא, לא צריכים את כל המלא הזה. הם לא צריכים את זה, אדם שיש לו 40 מיליארד דולר בחשבון מן, הוא לא יש לנו מיטה, מיטה, מיטה עם 14 קריות ואוכל פרה לארוחת בוקר. הוא יש לו כסף שהוא לא צריך. בנגים בארצות הברית זורקים כל כך הרבה מזון בינו, ובאפריקה יש רעב. יש פיקוד במציאות, אבל זה פיקוד
שהבן אדם יצא. לא, זה אתה משחזר פה בצורה כמעט מדויקת את החשיבה המרקסיסטית או של הסוציאליזם שקדם אליו. אני אומר, אבל בינתיים לצערנו, שמחתנו, המחקר הכלכלי מאוד מאוד התפתח. אנחנו יודעים לבוא ולומר שלפחות בנקודות מאוד מאוד חשובות הטענה הזאת היא טענה לא נכונה. ודרך אגב, הרבה פעמים בברית המועצות ממש דברים קרסו על רקע הקריסה של ההנחה הזאת. את ההנחה שלהם הייתה שמאף אחד לא גונב את הסיפור באמצע. זה ברור שגם היו כמות שגנבו, אבל ההנחה שלהם הייתה שמאף אחד לא גונב את הסיפור הזה באמצע. לדוגמה, אתה יכול לקחת מפעל, אתה יכול למפעל יהיה רווחי, המדינה, הפועלים יקבלו שכר הגון. אחד, הרבה אנשים אומרים, למה נפלה ברית המועצות וסיפורים כאלה? התשובה היא תשובה מאוד פשוטה. ברית המועצות קרסה ברגע שהיא נכנסה לגרעונות כאלה, שכבר לא היה לה כסף לקנות חיטה. זה הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי, שמשנות ה-60, רוסיה נכנסה לרובוטוס אמיתי. זאת אומרת ששוב, התיאוריה הזאת שבאה עכשיו, אני חושב שיגידו שאם המפעל היה מתנהל בצורה רגילה, אני לא יודע. אני אומר, ברור של הדברים כאלה כלכלנים,
הם עבדו בעולם קפיטליסטי, הם עבדו בעולם קפיטליסטי, בעולם שבו
זה לא נכון,
צריך לקנות חיטה, ואי אפשר שאם יש אותה מידי חיטה נותנים לך חיטה, אין דבר כזה.
אבל
אם יש בעולם,
אתה אומר דברים שוב, אתה אומר, ברית המועצות היא מדינה בגודל וכמעט ברמת האוכלוסייה אז כמו ארצות הברית, שזה כאילו שוק מספיק גדול שהוא אמור להחזיק את עצמו, הוא לא צריך, הוא לא תלוי. זה לא ישראל שהיא מדינה פצפונה גדולה בכל העולם, זה מדינה מספיק גדולה שלפי כל התיאוריות יכולה ליצור משק סוציאליסטי, ומה שקורה מבחוץ לא היה אמור להזיז לה. בבת החיטה היא לא הייתה אמורה לייבא, יש לה מספיק מקומות לשלול חיטה.
אז לא היה מספיק
בשורה, 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 תזה הזאת שאומרת שאם אנחנו נחלק את הדברים נכונה, אני יכול לומר את הדברים בניסוח טיפה מוקצן, אם אתה רוצה לנהל רמת חיים מינימלית, התשובה שלך היא כן. אני יכול ליצור מפעל שבו אנשים ירוויחו משכורות נמוכות למדי, ובאמת אני לא אצבור לעצמי עודפים, אני כאילו המנהל, אבל לא אכפת לקבל משכורות כמו כולם, ותהיה משכורת סבירה. אבל התשובה התחתונה, האם אני יכול בתנאים האלה לתת רמת חיים מעבר לסבירה? התשובה היא לא. והרבה דברים שנתנה ברית המועצות, באמת החזון שלה, זה דברים שלא היה לה כסף לשלם אותם. לכן אומר, לפי מיטב התפיסות הכלכליות, זה לא תועל לך מפעמי סיני. אני אומר שלפחות נאמר שמה שאתה אומר זה שלא במחלוקת. לפי הממטרת, הסוציאליזם הוא מסוגל לתת לחם לכולם. הוא לא מסוגל לתת לך את השוק, את הנמרח שוקולד. יפה, תחייה מרגרינה, אבל עובדה שבני אדם לא חיים עם מרגרינה, ובדברים מסוימים, כמו טיפוח השכלה גבוהה, או חינוך מוזיקלי, או קונצרטים, שהיה מאוד חשוב בתרבות הרוסית לתת אותם, שוב, זה שנתנו אותם מאוברדרפט, מכסף שלא היה. בכלל, הטענה הזאת היא לא טענה כל כך פשוטה. עכשיו, הוא אומר, יכול להיות שלמפריע יתברר שהיה מספיק, אבל התנועה היא תנועה שצריכה לבוא מהמקום שאומר, אין לי, ואני בכל אופן נותן. ואז עשר ושתתאשר, זה יכול להופיע. אבל אדם שבא ואומר, יפה, אנחנו נסתכל כמה כסף שלנו בבנק, ונראה, יש כסף לחוג חלילית, יהיה, אין כסף לא יהיה, אז לא יהיה חוג חלילית. כאילו, אם אדם בא ואומר, עבורי האומנות זה קיצונית, אני יכול לומר, ללמוד תורה, זה צדקה לאנשים, אבל בהיקפים גדולים לא שקל פה, זה עבורי דבר חשוב, אני מוכן בדבר הזה להיות במינוס, אז פתאום נגלה, אולי תגלה לפי רבי נחמן, אתה לא במינוס. אבל התנועה היא לא יכולה תנועה שאומרת, זה מה יש, אז זה מה יש מספיק, אז זה מה יש לא מספיק. אולי הוא מספיק לאיזשהו רמה שהיא רמה בסיסית. אנחנו צריכים להגיע למקום שבו אנחנו באים ואומרים, אני מוכן לראות את החלל, את החוסר במציאות, ואני ממלא אותו בצורה, באופן ולהמונים, אני ממלא אותו בצורה מדומיינת. הדמיון הזה הופך בהקשר אחר, בצורה מסוימת, שכולם יכולים להבין אותה, הוא כשלעצמו עובר למציאות. אבל בן אדם לא יכול להסתכל למציאות אמונה. המציאות היא האמונה. אלא האמונה היא משהו שאתה משליך אותו על המציאות. אותו דבר הנדיבות. עכשיו, אני מסכים לחלוטין שהשלב הבא יכול להיות כזה, השלב הבא זה שלב השפע. אבל זה לא השלב הראשון, זה לא התנועה הראשונית של רבי נחמן.
אני מסתכל,
זה בזה מסיים.
זה לא התנועה הבסיסית של היהדות, כאילו. אולי אצל רבי נחמן זה כן תנועה, זה לא נראה לי התנועה הבסיסית של כל הבנים שמקיפים אותו,
כאילו. נכון.
זה ממש לא...
לחטט
שאין לך, זה לא... ואת אני חושב שכאילו, היום הגענו למצב, אני לא מבין בכל התנועים של כלכלה, אני רק ראיתי את היקפי מזון שמיוצרים,
כן.
רק ראיתי את היקפי מזון. אנחנו הגענו למצב שכל הדבר הזה, אנחנו חיים במצב שבו השפע הוא, אני חושב שכולם מסכימים על זה היום, שהשפע דופק אותנו, השפע שלא הועיל לנו, אנחנו לא במצב שאנחנו צריכים עוד, אנחנו צריכים פחות.
בימין, הנושא הזה נושא גדול, ועוד נעסוק בו, ואתה תשאר עוד חזור למועד. אני כרגע מדבר יותר על התנועה הנפשית, פחות על ה...
כן, כן.
טוב, תודה רבה לכולם. שבוע הבא, מעשה מחכם ותם בעזרת השם.